השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
שלום וערב טוב. אנחנו נמצאים בתאריך מיוחד שהוא יום השואה, או יום הזיכרון לשואה. ומסתבר שזה אחד הדברים שהכי קשה לנו בעם ישראל להישאר בזיכרון הזה, זכור את אשר עשה לך המלאק. אתם יודעים שיש הלכה שאם רואים מלך מחכמי אומות העולם צריך לברך ברכה מיוחדת שחלק מכבודו לבשר ודם, וזו ברכה נדירה. במאה שעברה ביקר בירושלים הקייזר הגרמני וילהם, והייתה התרגשות גדולה בירושלים, יכול להיות שזה היה בזמן השלטון הטורקי, וגם יהודי ירושלים הקימו שער לכבודו, ורבי יוסף חיים זוננפלד, שהיה מרבני ירושלים החשובים, הרב של העדה החרדית, לא יצא לקראתו לברך את הברכה המיוחדת, לא יצא לקראת הקיסר הגרמני. אז שאלו אותו, איך זה שאתה לא יוצא לברך את אותה ברכה נדירה שמברכים על ראיית מלך? אז הוא אמר שיש בידו מסורת מהגאון מוילנה שלא מברכים את זה על מלך מזרע עמלק, ואותה מסורת מהגאון מוילנה שגרמנים זה עמלק. זה סיפור עוד לפני שהתרחשה השואה. וקשה לנו לזכור, אנחנו אוהבים יותר לדבר על חמלה. גם אתם יודעים שהמילה חמלה זה אחת מהמילים הראשונות ביותר שיהודי מזכיר בבוקר. אחת מ-12 המילים הראשונות שכל יהודי אומר בקומו. מודה אני לפניך, מלך חי קיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה. ככה, בחמלה. חמלה רבה אמונתך. אז היום הזה זה הזיכרון לשואה ולגבורה. לחשוב על כך שהייתה אומה בעולם שרצתה שעם ישראל יפסיק להתקיים. לא תורת ישראל, עם ישראל, שפשוט הגוף היהודי כבר לא יתקיים בעולם. והשקיע בזה מאמצים. ראיתי באיזה מאמר שמה שם מיוחד אצל הגרמנים, הרי עם ישראל סבל רדיפות בכל הדורות. והיו מצבים מאוד לא פשוטים או הריגות גדולות במסעי הצלב, במיני פרעות. תודה רבה לך. כמה שהתחדש אצל הגרמנים זה הייתה השמדה השיטתית. מה שנקרא, הם עשו את זה ביישוב הדעת. דבר דבור על אופניו. אנחנו בורחים מהזיכרון הזה. רוצים לברוח מהזיכרון הזה. זה הטבע האנושי לברוח מהזיכרון הזה. ואנחנו מצווים ככה בפשטות. זכור את אשר עשה לך עמלק. העניין העיקרי שרציתי עוד לדבר עליו הערב, מה שעכשיו דיברנו בדקות מעטות, זה גם עניין עיקרי. כל אחד מהיושבים פה אומרים, טוב, בואו נסיים עם הקטע הזה ונעבור לעניינים שהלב יותר ישמח לשמוע אותם. זה גם הזדמנות להתבונן ולשאול מה יש בו בקיום היהודי שכל כך מסעיר את אומות העולם או חלק מאומות העולם, שהם כל כך מוטרדים מהיותנו, כל כך מוטרדים מנוכחותנו. מהי אותה שליחות שנועדנו לעשות? גם ליקר את הגוף, ככה בפשטות, הגוף שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, נרתיק לנשמה, איכל, איכל לנשמה, לטפח אותו לא ממקום של אגו, של נמיכות קומה, אלא מתוך הבנה שזה, כמו שאמר הלל, שראו אותו פעם הולך לבית המרחץ, זה אומר שהוא הולך לשרת את המלך, לעשות מצווה. זה אמר, באותה עת של התרבות ההלניסטית, הרומית, היו פסלים של הקיסר, של השליט בכיכרות, והיה בן אדם מיוחד שזה היה התפקיד שלו, לשטוף את הפסל. זה היה נחשב לתפקיד מאוד מכובד. זה היה כאילו כבוד המלך. אז הלל לקח מזה כפרפרזה, אמר שאני הולך למקלחת, אני אשוטף את הדיוקן של המלך. כל ההליכות שלו היו מהמקום הזה. בלקוטי מורן, קוף וב נאמר, אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו אדוני. המילים הפשוטות הם, זה פסוק מתהילים, פרק ממאלף, אשרי משכיל אל דל, אשרי מי שנותן השכלה למי שדל. ביום רעה, שאותו אחד יהיה ביום רעה, אז הקדוש ברוך הוא יגמול לו טובה והוא ימלטהו מהעניין הזה. איתה נאמר, דאין עניות אלא מן הדעת. אומר רבי נחמן, המושג עניות מקורו בדעת. היום אנחנו אומרים אני על מי שאין לו כסף. אומרת הגמרא, דע לך, דעי לך, שמה שאנחנו מכנים אני, במקור זה מי שאין לו דעת. והשתמשנו בביטוי הזה גם, בגלל שהוא על גם, לתאר מי שאין לו כסף. רק בראשוניות של זה המילה אני למי שאין לו דעת. מה זה דעת? דעת זה תורת החיבורים, היכולת להתחבר לבורא, לבריאות, לבריאה, לבריאות. עד כדי כך שאומרת הגמרא במסכת נדרים, אמנם זה לא בניסוח שלי, אבל זה הביטוי של זה, דעת קנית, מחסרת. דעת חסרת, מקנית. בן אדם שיש לו דעת, לא חסר לו. כי בכל מצב הוא מזהה הזדמנות לחיבור, לקשר. הוא מבין מלא כל הארץ כבודו. ויש, יש לו דעת. כלפי הקדוש ברוך הוא, רבי נחמן אומר שיש שתי שאלות שבן אדם שואל, פעם במצב או שתי אמירות. איה מקום כבודו ומלוא כל הארץ כבודו. לפעמים בן אדם אין לו, הסתלקה ממנו הדעת. הוא נמצא בכזה חלל. קטנות מוחין. זה אומר, איה מקום כבודו, איה. עצם האמירה איה, אומר רבי נחמן, היא כבר מפגישה את האדם עם המימד הנסתר של הבורא בבריאה. צריך לדעת, זה ממש עצה מעשית של רבי נחמן, במצב שתגיד, איה, איה מקום כבוד. יש מצב תודעתי שנקרא מלוא כל הארץ כבודו, שאדם בכל דבר פתאום רואה את האלוקות, את הטוב, את היופי. נחזור לעניין, דאין עניות אלא מן הדעת. ועל זה צריך רחמנות. לא, בנחן, זה צריך רחמנות. מי שאין לו דעת, הוא באמת ראוי לרחמים. בדרך כלל, על מי אנחנו מרחמים? על מי שאנחנו רואים שהוא במצוקה. אומר רבי נחן, אין מצוקה יותר גדולה מאשר אדם שאין לו דעת. כי אדם שאין לו דעת, דעת חסר, תמי קנית. כל מה שהוא פוגש, כל מה שיש לו, לא ממלא אותו. כל מה שהוא פוגש וכל מה שיש לו, לא מזין אותו. כי אין רחמנות גדולה מזה. ועניות זה בכללות ובפרטות. בכללות, על איש שאין לו שכל בעבודת הבורא, וצריך הבעל שכל להשכילו. על איש שאין לו שכל בעבודת הבורא. אין לו הבנה מה הדרך הראויה הנכונה לפעול. מספרים על תלמיד של רבי ישראל מרוז'ין, הרוז'ינר הקדוש, שהוא היה מכניס אורחים. במיוחד כאלו שנסו לרבי, הוא היה גר עליהם הדרך, באחד העיירות והכפרים שם, ורבים היו מתארחים אצלו. לימים נפטרה אשתו, והוא ניסה בזיווג שני לגברת שלא רצתה את ההכנסת אורחים הזו. מה אתה מחייך? כן. זה היה ביום רביעי האחרון. לא. כל כך נעים לראות את החיוך הזה של המפגש. עכשיו זה בלי חשש של הפסקת פרסומות. כתוב, לפני שנאמר מה כתוב. אז היא לאט לאט הזיפה להם פנים. אולי גמור, עד שביעשו להם את הרצון לבוא. אתם יודעים שאפשר לגרום למישהו לא לבוא אלינו, גם בלי לסגור לו את הדלת. יש בארסנל הפרצופים, פרצופים מיוחדים עבור זה. ואיכשהו זה הגיע לידיעת רבו, וכשהוא פגש את רבו, אמר לו, מה קרה? מה הפסקת עם העניין הזה של הכנסת אורחים? זה דבר כל כך יקר, כל כך נעלה. אז אמר לו, זוהי. מה? כן, זוהי. יש כזה שם נחמד לבנות זוהי. זה כבר להיוולד עם האשמה מהצד, זוהי. אמר לו הרבי, נאמר, שמנסה לעצו ממצרים, טוב, יבואו מרתה, ולא יכלו לשתות מים, כי מרים הם. וכן קרא שמה מרה. אז הוא לקח את הפסוק הזה, רבי ישראל מרוז'ין, והשתמש בחצי האחרון שלו, אמר לו ככה, הוא אמר לה כך, כי מרים הם, על כן קרא שמה מרה. אמר לו, בעצם, לשניכם לא החשק להכניס אורחים. זה לא היא, זה גם אתה. שהתיאור הזה מתלבש בפסוק. כי מרים הם, שניהם, שני בני הזוג מרים, לא בא להם. על כן קרא שמה מרה. הפיל את זה עליה. זה גם מסתדר טוב עם התחלת הפסוק, ויבואו מרתה, כאילו נכנסו לבית שמלא מרירות, ולא יכלו לשתות את המים כי מרים הם. גם מה שנתנו להם, כבר הגישו להם משהו לאכול. הגמרא אומרת, שעדיף שאתה נותן לבן אדם לחם ומים עם חיוך, מה שאתה נותן לו את השולחן עם סעודת שלמה ועם פרצוף שהוא לא רצוי. ולא יכלו לשתות מים כי מרים הם, על כן שמה, קרא שמה מרה. אמר בעצם הרוז'ינר שבני זוג אומר, כשאתה מאשים את אשתך במשהו, אתה בעצם חושף משהו נסתר שקיים אצלך. זה יסוד לא פשוט שהוא בעצם בא וטען. כי הרי אפשר, זאת אומרת, חסיד אמיתי הולך ומתבונן במאמר הזה, שאומר לו רבי ישראל מירוז'ין, כי מרים הם, אומר, תדע לך, אתה מאשים את אשתך. אמר לו הרוז'ינר, אם באמת היית רוצה, היא הייתה נענית לך. אז פה יש עוד יסוד, שדבר שאתה חפץ בו מעומק עומק לבך, גם השותף, גם בת הזוג או בן הזוג, הם יענו לזה. אם הרצון הוא בעיר, זה לא רצון של כפייה, זה לא רצון של להכריח, זה בהירות הרצון. וכשאני קראתי את זה, את הסיפור הזה, יש ספר שנקרא והגדת. זה דרשות של רבי ינקה לגלינסקי. כתוב שם בספר רבי יעקב, רק אני בתור ילד בבני ברק, שנים הכרנו אותו, היה נקרא רבי ינקה. היה לו חוש הומור נהדר. פעם באחד השיעורים סיפרתי לכם קצת על ההומור שלו. פעם הזמינו אותו לסדר חופה וקידושין, אז הוא היה חניך שיטת נוברדוק, יצא לי חתיך, הוא היה חתיך כזה נמוך מאוד, היה 1.5 מטר גובה, מלא שמחת חיים, כנראה שמי שבשמחת חיים זה מה שהופך את זה לכן. אז תפס את המיקרופון ואמר, הגאון אני מכובד בסידור חופה וקידושין. כל לחכות שיכבדו אותו. הסיפור השני זה רק תזכורת, אתה אמור כבר לחייך על ההתחלה. זה סופר פה, סביב השולחן הזה. שפעם איזה רופא שטיפל בו, שאל אותו למה חזל אמרו טוב שברופאים לגיהנום. אז אמר לו, מה זה נוגע אליך? חזל אמרו טוב שברופאים. אחרי זה אגב הוא הסביר לו, בספר מופיע הסבר מאוד מנומק. אבל זה כבר תקראו שם. הייתה לו סייעתא דשמיא, היה לו ממש אומור טוב, באמת אומור טוב. בכל אופן, אז הוא מביא את הסיפור הזה בהקשר של אחריות אישית. הוא אומר שכשלבן אדם אין דעת, הוא באמת מאשים. העניין הזה לאשים אחרים זה דעת חסרה. זאת אומרת, לפעמים לאשים מישהו, חשוב לא לזלזל בזה. כל דבר שאנחנו רוצים לשלול ולהביא דעת גבוהה יותר, התהליך המתוקן זה קודם כל לתת לזה מקום. קודם כל לתת לבן אדם ביטוי את מי הוא מאשים, למה הוא חושב שפלוני אשם, אחרי זה לנסות להצביע לו בדקות. דיברנו פעם גם כן שחבר טוב, הזכרנו בשם הרב שמחה בוני מפשיסחה, שכל בן אדם צריך שיהיה לו חבר טוב, כמו שליהודה היה את רעהו הדולמי, שהוא לא התבייש בפניו אפילו מהחטאים, שהוא דיבר בפניו בכנות גמורה על כל מה שהוא עובר עליו. אמר רב שמחה בוני. וגם בעניין הזה יש הכנעה הבדלה המתקה, שזה יסוד מהבעל שם טוב לכל תהליך מתוקן. אז הכנעה זה הקשב המלא, ללא התערבות כלל, זה הכנעה. בלי עצות, בלי עוד מה, בלי ביקורת, בלי עוד מה, או אפילו בלי. אפילו בלי מחמאות, אפילו בלי עידוד. אחרי זה יש הבדלה, זה לנסות לזהות משהו שדורש תיקון. או להציע עצה. אחרי זה יש המתקה, זה לראות במצב הלא רצוי איזושהי נקודה טובה. מה שאני רוצה לומר, שהמילים הבאות הם יהיו סביב העניין הזה של אחריות אישית, ודוגמאות מהמקורות על אנשים שהטילו אשמה על אחרים. רק מאוד חשוב לא למהר לוותר על האשמה. אם מישהו מהשומעים מרגיש כשהוא תקוע בחייו ויש לו את מי להאשים. בדרך כלל נהגו להאשים מורים, מורים מסוימים וכן הלאה. לא למהר לוותר על האשמה. כי אם מוותרים על האשמה לפני שהדעת החדשה היא באמת יושבת בנו, אז זה חסר. אז מי, איפה אנחנו מכירים מישהו ראשון שמעביר האשמה על האחר במקום לקחת אחריות? אדם הראשון שמעביר את זה אל חווה. וחווה אל מי העבירה את זה? אל הנחש. מה שמחדש רבי ישראל מרוז'ין, שאם רצית באמת, היית עומד על שלך. זאת אומרת, זה נכון כל הפרטים שמובאים, שהיא אשמה והנחש אשם. עכשיו, מובא גם, אתם יודעים שבעם ישראל, התואר רבי, הוא היה מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד... לא השתמשו בו סתם ככה, היה מוסד השמיכה שנקרא. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ושיעור לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, ואנשי כנסת הגדולה אנחנו יודעים שאחרון בהם היה שמעון הצדיק, ושמעון הצדיק העביר לאנטיגנוס יששכר, ואנטיגנוס יששכר העביר ליוסי בן יועזר ויוסי איש צרדה, והם העבירו ל... פה אני כבר לא זוכר... זה פרק א' של פרקי אבות. אבל ממש יש לנו שושלת של סמיכה. עכשיו, מה זה היה הסמיכה? זה היה סט מצעים, קרית, סמיכה וסדין. תודה לכל מי שחייך. תדעו לכם שגם בדיחות תפלות הן בעלות ערך. כי העיקר הרצון. כשבן אדם מספר בדיחה, מה הוא רוצה? מה המכוון שלו? לעלות חיוך על פנינו. אז אם תפסנו את הכוונה, לא צריך לחכות לפואנטה, אולי גם לא נבין אותה. יופי, תודה. לא כמו רבי ינקלה. אני מקווה לסמן לי במרקר את כל הבדיחות שלו. רק שהרבה פעמים זה בדיחות של הקשר אצלו, זה ה... אז הסמיכה זה העניין מאוד חשוב. היום קוראים לכל אחד הרב. רב אמיתי, אני למשל לא רב. אבל רב אמיתי זה רב שיש לו סמיכה מפי רב מוסמך, שקיבל מרב מוסמך, שקיבל מרב מוסמך, שקיבל מרב מוסמך, עד משה רבנו. זה ממש שרשרת שלא נפסקה. ומספרת הגמרא על משמת בן עזאי, בטלה שקדנות, או בטלו שקדנים מעם ישראל. מה זאת אומרת? בן עזאי היה מגדולי גדולי חכמי ישראל. והוא אפילו אמר כל חכמי ישראל עליי כקליפת השום. חוץ מן הקרח הזה, שכנראה התכוון לרבי יהושע, או ל... הוא באמת היה גדול בן עזאי. רק לא קראו, והוא מת, לא קראו לו רבי. מת הגמרא, למה לא קראו לו רבי? כי הוא מת לפני שהוא הוסמך. מאוד חשוב הפרט המקדים הזה, אל בן... העניין של הסמיכה והמושג רבי בעם ישראל, מאוד חשוב, בן עזאי מופיע במשנה בלי השם רבי. אחד החכמים הבודדים שבלי רבי. זה הכוונה היא בדור שכבר קראו רבי, כי בדור הראשון של התנאים אין רבי. הלל, שמאי, שמעון, ניתאי הארבלי, נכון? זה אין שם תואר רבי, רק משלב מסוים התחילו את התואר הזה.
כן.
בסדר, בסדר. אני רק רוצה עכשיו ללכת לאיזה מהלך. מספר את הגמרא שהיה אדם אחד חוטא שקראו לו אלעזר בן דורדיה. ויום אחד הוא רוצה לסוף בתשובה. זה סיפור ארוך בעניין כשלעצמו. אבל אני רוצה להגיע לעניין. הוא ממש בשיח איתו רוצה לחזור בתשובה, והוא פונה אל השמיים והארץ ומבקש מהם שיבקשו רחמים בעדו, והם אמרו לו, אנחנו קודם כל עסוקים בעצמנו, לא יכולים לעזור לך. הוא מבקש מההרים והגבעות, מהשמש והירח, וכולם דוחים אותו. בסוף הוא אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. גאה בבחיית שיצא נשמתו. יצא בת קול ואמרה, אשריך רבי אלעזר בן דורדיה, שמזומן אתה לחיי עולם הבא. עכשיו, רוב האנשים שקוראים את הסיפור הזה, סיפור נחמד עם happy end. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי, אמנם הוא נפטר, אבל אמרו לו, מזומן. רק שואלים, גדולי המפרשים, המושג רבי זה לא כמו בימינו שהוא מזולזל, כל אחד הוא רבי. כל מי שזקנו ארוך, או לא. אמרו, שזה הקדמתי על בן עזאי, בן עזאי הגדול השגדנים בעם ישראל לא קראו לו רבי. אלעזר בן דורדיה, שעה האחרונה בחייו כן קוראים לו רבי. עכשיו רבי זה לא תואר, זה מורה שמלמד משהו. שואלים חזל, מה הוא מלמד? רבי למה הוא? רבי זה הסמכה ללמד, זה לא תואר כבוד. שהוא יכול להעביר לנו מידע מוסמך. אז למה הוא רבי? הוא רבי לעניין הזה של אין הדבר תלוי אלא בי. זאת אומרת שאין הדבר אלא בי זה לא יחידאי לאלעזר בן דורדיה. היכולת הזו לקחת אחריות על חיינו, זה המאסטר הזה, לכך זה רבי אלעזר בן דורדיה. לזה הוא רבי. והוא מביא את זה שם רבי ינקלה באותו הקשר, הוא מתחיל עם הסיפור עם הרוז'ינר, ומסיים עם רבי אלעזר בן דורדיה, ובאמצע מזכיר את אדם וחווה, ועל בן עזאי, כאילו להעצים את העניין הזה, כמה המושג רבי זה לא פשוט בעם ישראל, שבן עזאי שהיה כה גדול לא קיבל את התואר רבי, ואם הוא רבי אז מה הוא לימד? אז מה שאני רוצה לומר, שהעניין הזה, שגם כשאנחנו מאשימים מישהו, זה לא אומר שזה מופרך. במימד מסוים זה נכון. שהוא ישים את אשתו השנייה שלא בא על אורחים, במימד מסוים זה נכון. רק ברגע שהיא אמרה לו שלא בא לה על אורחים, אז מיד הוא אמר בסדר, במקום. יש עוד דבר. הרבה פעמים אישה לא רוצה אורחים, כי היא מרגישה ששימת הלב של בעלה הולך אליהם ולא אליה. ואם הוא יודע לחלק את שימת הלב, או בכלל כל פעילות שהיא בחוץ, בן אדם יודע לתת פנימה בתוך ביתו את מה שצריך, אז יאפשרו לו יותר להיות גם בפעילות האחרת. זאת אומרת, שכל מי שאנחנו מאשימים, אמרנו לא למהר, לא להאשים. רק לנסות למצוא איפה בתוך זה אני יכול לקחת אחריות. אגב, תדעו, להחליף האשמה במישהו אחר ולהאשים את עצמי זה אותו חיסרון. זה הפרט הכי חשוב בשיעור. להגיד אני אשם זה כמו להאשים מישהו אחר, הנקודה היא זה לא להאשים. זה הנקודה... כי כשאני מאשים אני קורבן, כשאני קורבן אין בחירה. כשאין בחירה אני נשאר במקום. אז ההפך מלהאשים זה לחזור לבחור. גם לקבל אחריות שזה בעצם זה עליי או בגללי, לא אשמה, בגללי זה בעצם אני פנוי מכאן והלאה להמשיך. עכשיו, איך מצאנו לדבר על זה? אומר רבי נחמן, ועל זה צריך רחמנות, כי אין רחמנות גדול מזה. אדם שאין לו דעת, אז הוא לא מבין שאין הדבר תלוי אלא בי. הוא לא יודע להתחבר לסיטואציה. והעניות זה בכללות ובפרטות. בכללות, על איש שאין לו שכל בעבודת הבורא. וצריך הבעל שכל להשכילו. יש בן אדם שאין לו שכל, זאת אומרת, אין לו דעת, וצריך שיבוא מישהו וישכילו. ובפרטות על האיש עצמו. כי יש זמן שאין לו שכל, והוא נקרא קטנות מוחין. חדש לנו רבי נחמן שגם כשאנחנו נבונים, יש זמנים שאין שכל. מה הכוונה אין שכל? התודעה לא פעילה. כל הדברים שידענו ושמענו לא פעילים באותו רגע. אז אצל אותו אדם בעצמו יש זמנים שאין לו שכל. הזמן הזה שאין שכל זה נקרא קטנות מוחין. תודעה מצומצמת. שרבי נחמן בעצם משווה בין קטנות מוחין לעניות. הוא בעצם אומר, זו עניות. וצריך לחזק עצמו לבוא לגדלות מוחין. זאת אומרת שבן אדם צריך לנסות לרחם על עצמו. כמו שצריך לרחם על מי שאין לו דעת ולתת לו להשכיל אותו דעת. כך אומר רבי נחמן, כשאנחנו בקטנות מוחין, באותם רגעים אין לנו דעת. וצריך לנסות לתת לנו דעת. וכשבא לגדלות המוחין, נמתקים כל הדינים. הוא ממשיך עליו חסדים ורחמים. איזה יופי. וכשבא לגדלות הדינים, נמתקים כל הדינים. הוא ממשיך עליו חסדים ורחמים. וזה מאמר חכמינו ז"ל, גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות, שנאמר כי אל דעות השם. שימו לב לביטוי הזה, אל דעות השם. לפני המילה דעות יש את שם השם, אל, ואחרי המילה דעות יש את שם השם, שזה שם הוויה, י' כי ו' כי. אל דעות השם. זאת אומרת, המילה דעה היא בין שתי אותיות, הכוונה היא שהיא בין שני כינויים של הקדוש ברוך הוא. זה עניין של דעה, דעת. זה דבר כל כך חשוב. ואחד הדברים שבהם מסתלקת דעתנו הרבה פעמים, שנראה לנו שכידוע ששם אל זה מסמל חסדים, ושם י' כי ו' כי מסמל רחמים. אז אדם שיש לו דעת, שיחזיר לעצמו את המוחין, הוא גם מושך על עצמו חסדים וגם רחמים. כשבן אדם הוא בקטנות מוחין, הוא מושך על עצמו דינים חס ושלום. ולכן אין רחמנות יותר גדולה מזה, ממי שנמצא במצב תודעתי כה נמוך שהוא מושך עליו דינים. ולכן הדבר הכי יקר, והנתינה הכי גדולה, הרחמים הכי גדולים שאנחנו יכולים לרחם על מישהו, זה להשכילו דעת. ולא, עכשיו, מה העיקר להשכילו דעת? לתת לו כזו דעת שיראה איך שגם במצבו הוא יכול למשוך עליו שפע של חסדים ושפע של רחמים. רק צריך לשאול איך עושים את זה. פירוש, כשיבוא לגדלות המוחין, יתעורר עליו רחמים וחסדים משני אותיות. שתי אותיות, הכוונה היא משני כינויים של הקדוש ברוך הוא. אל הוא חסד על דרך, חסד אל כל היום. והי, והשם, הכוונה היא שם הוויה ורחמים, על דרך רחמך רבים השם. וזהו פירוש הפסוק, אשרי משכיל אל דל. היינו, כשהוא בקטנות המוחין, הוא משכיל עצמו לגדלות מוחין. פה יש ממש טקסט שעניינו עזרה עצמית. שבן אדם שנמצא במצב שהוא רואה שבקטנות מוחין, שידע שיש באפשרותו להרחיב את התודעה. אזי ביום רע ימלטהו השם, נמתקים כל הדינים, ואם לא יכול בעצמו לבוא לגדלות המוחין, נצא לזה שישכיל אחרים, ועל ידי זה נתעורר גם אצלו. אומר רבי נחמן שלפעמים בן אדם יכול לקחת את ההבנות שלו ולספר עליהם לאחרים, ובזכות זה שהוא מספר להם לאחרים, משהו הולך ונפתח אצלו. את זה אנחנו רואים לא פעם בתוך הסיפורי מעשיות. מה כתוב בסיפורי מעשיות? כתוב הרבה דברים, נכון? יצא לכם פעם לספר סיפור למישהו אחר? כי אנחנו לוקחים סיפור ומספרים אותו הלאה. הרבה פעמים תוך כדי הסיפור, הדעת שלנו מתרחבת. אנחנו מגלים בסיפור דברים שלא ראינו בהתחלה. לכן מאוד חשוב לספר סיפורים. גם לספר בבית סיפורים. לספר איש לרעהו. אבל אני רוצה לדבר על הדעת. אנחנו בעצם היום לימד אותנו שהרחמנות הכי גדולה זה כשאין לבן אדם דעת. ומי שרואה מישהו שהוא בלי דעת, שהוא בעצם אני, הוא מלמד אותו, זה הרחמים הכי גדולים, זה החמלה הכי גדולה. אחרי זה הוא אמר, תדע לך שזה לא רק על אחרים, זה גם על עצמך. בזמנים שבהם אתה במוחין דקטנות, ואתה ככה בצמצום, אז גם שמה אתה... זה סוג של עניות. ולא רק סוג של עניות, אלא הוא בעצם נימד פה שזה, חס ושלום, מושך דינים. ובן אדם שיש לו דעת, אז קודם כל, שלב ראשון, זה לקבל את החוויה שבה הוא נמצא. לא להתכחש לחוויה הזו שהוא עכשיו בקטנות מוחין. ואחרי זה, להגדיל את זה. וצריך לחפש עצה, איך בעצם... מגדילים את המוחין. ובתורה הזאת, בתורה ק"ו בליקוטי מוהר"ן, מי שיזכה ללמוד אותה, יוכל לחשוף, ללמוד אותה, הכוונה היא בעיון, יש דרך איך לומדים אותה בעיון, יוכל לגלות בתוכה את הסוד, איך בזמנים של קטנות מוחין, אפשר לבוא לגדלות מוחין. ולפחות נודע לנו מה הבונוס. הבונוס, שבן אדם שהוא בקטנות מוחין, הוא הצליח להביא את עצמו לגדלות מוחין, נפסקים עדינים ומה עוד? קבל חסד ורחמים. זה שפע לא נורמלי. כן. כן. אם הוא פוגש מישהו, לפעמים אני הכל טוב, אני בסדר, ואני גם לא פוגש אף אחד שהוא במצוקה. רק רבי נחמן אומר, הפירוש הרגיל של הפשוק זה על האחר. השם משכיל אל דל, שאתה רואה מישהו תקוע, תן לו איזו הבנה טובה, אם ליבו פתוח לשמוע. מה שהוא חידש פה היום, שהמישהו הזה, זה יכול להיות גם את. ואז גם כל האיחולים הללו שנאמרו, כי יש פה ממש הבטחה יפה בפסוק, אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו השם. אז היום הזה של הקטנות, זה חס שלום, נקרא יום רעה. אומר, בן אדם שעוזר לעצמו ביום רעה, אז הוא זוכה למתנות יפות. אני חושב שזה ממש דבר נפלא העניין הזה. עכשיו, אני רוצה להוסיף פה עוד משהו. בסיפורי מעשיות, בשבעה קבצנים, ביום החמישי, הם פגשו קבצן. לא חשוב גם מי שלא מכיר את ההקשר, פגשו איזה קבצן. הם פגשו את הקבצן שהיה לו גיבנת. חטוטרות כתוב פה. היו מתגעגעים מאוד איך לוקחים בכאן את אותו הבטלר האויקר. כי אם היה בכאן, הייתה השמחה הגדולה מאוד. והנה הוא בא. ואמר, הנה אני, הנה באתי על החתונה ונפל עליהם וחיבק ונשק אותם. ואמר להם, בתחילה ברכתי אתכם שתהיו כמוני, ואתה נותן לכם במתנה לדרשה שתהיו כמוני, ואין אני בא לך תותרות כלל, רק אדרבה יש לי כתפיים כאלה שקומפלייצס, שמבחינת מועט המחזיק את המרובה, ויש לי הסכמה על זה. כל מה שהקראתי עכשיו את הקטע, זה בשביל להזכיר את הביטוי מועט המחזיק את המרובה. לפעמים בן אדם מקבל עצה, והעצה הזאת היא מועט המחזיק את המרובה. זה עצה שזה מועט, זה לא קורס ארוך, זה עניין אחד, ושהולכים עם העניין הזה ברצינות, זוכים לדברים נפלאים ונוראים. אם היה אפשר לפתוח את היד עוד, אז הייתי עושה את זה. אז מה זה העניין פה? אז פה למדנו ככה, שאם אין אני אלא בדעת, אז אם ככה אין עשיר, גם כן בדעת. זה בעצם הזמנה לעשירות. להיות במצב של דעת. עכשיו, יש מצבים שמדובר על מישהו שאין לו דעת. יש מצבים שמדובר על מישהו שביום מסוים אין לו דעת. זה מתחדש מהפסוק שהוא הביא בתחילת הטקסט. שרי משכיל דל ביום רע ומלטה הושם. שביום מסוים, אז לפעמים זה לבוא גם לעזור למישהו שביום מסוים מצוברח. זה או אנחנו, או אחרים. זה הרחמנות הכי גדולה. ובמקום אחר נאמר שמי שיש לו דעת זוכה שמרחמים עליו, ומי שיש לו רחמים זוכה לקבל דעת. זה מזין זה את זה.
אבל כולנו במצב שחוסר דעת כאילו פעיל או
שביל? במצב... פה אני מדבר על מצוקה, שבן אדם באמת, מה זה חוסר דעת? קטנות מוחין, כן. הוא לא יודע מה לעשות, הכל מבאס אותו. ידעתם שיש אנשים שכל מה שנמצא בעולמה מבאס אותם? במעשה מחכם וטעם, הטעם הוא מומחה לשמחה. למה אני אומר מומחה לשמחה? כי הנחת היסוד שלו זה להיות שמחה, להיות שמח, ולא משנה מה קורה. וה... חכם הוא מומחה להתבאסות. מה שקורה בשבילו סיבה לבאסה. באחד השיעורים שלימדתי את זה, אמרתי, בואו נערוך רשימה, מדריך למתבאס. קשתי מהלומדות שכל אחד תוסיף איזה טיפ, איך להתבאס אם מישהו לא יודע לעשות את זה טבעי. וזה היה כבר לפני פסח, היום הגיעה אליי אחת המשתתפות, ואמרה לי, אתה זוכר שביקשת שנעשה רשימה מדריך למתבאס? היא אומרת לי, מצאתי באינטרנט באיזה אתר, מאמר, ורציתי להביא לך לפני החג, והיום זכרתי, שש דרכים פשוטות להשגת אומללות. אז אני אקרא לכם, זה מתוך אתר אשת תורה. אחד, הצמדות לזכויות. זכותכם המלאה להרגיש שמגיע לכם. זכותכם ילידה לצפות לתשומת לב, נאמנות, הערכה והכנעה מכל הסובבים. באופן קבוע חישבו על האי צדק העמוק והברור לעין כל, שלמישהו אחר יש משהו שאתם רוצים. פשרנות, שיתוף פעולה, סבלנות ואחריות הן דברים שקשורים רק לאחרים. באופן כללי זכרו תמיד שהחיים חייבים לכם, וששמו אתכם על הכוכב הזה כדי לקבל. אז כנראה כן יש לנו דעת שישר עולה כזה חיוך סביב זה. שתיים, הכל אישי נגדכם. אם רק תתבוננו סביב, תוכלו תמיד לגלות כוונות זדון. הדבר נכון במיוחד בקשר בני משפחתכם. נניח שבן בת הזוג שלכם מתעלמים מאחת מהעדפות שלכם, קפצו על ההזדמנות לראות את זה כהוכחה סופית שאתם לא חשובים להם. שכנראה מעולם לא הייתם. אם הילדים שלכם עורכים את הזמן לפני השניים, בוודאי מתכוונים רק להצבן אתכם, אתם כנראה הורים עלובים. זה באמת פשוט מאוד. אל תתעלמו משום דבר וצאו תמיד מתוך הנחה שהכל נעשה מתוך כוונה רעה. זכרו, אם לא תיקחו את הדברים באופן אישי, אף אחד לא יעשה זה במקומכם. שלוש, התמקדו בבעיות. קשה למצוא היגיון בבעיות אם לא מתמקדים בהם, לכן חיוני לאתר את כל הבעיות שלכם ולחשוב עליהם תמיד. תפחו בעצמכם את הגישה שאינכם יכולים לעשות שום דבר עד שכל הבעיות הקודמות ייפטרו. זכרו גם שאין פתרון בלי בעיה, אם רק מחפשים אותה היטב. יזהרו מלחשוב לאן נעלמות הבעיות כשלא חושבים עליהם, למרות שזה מפתה. ארבע, נפחו כל דבר. לעתים קרובות אנשים גוזלים מעצמם את האומללות כשהם שומרים על פרופורציות. זה גם מיותר וגם חסר תועלת לחלוטין. למה שמישהו יוצא לחשוב על עצמו כרק בן אדם כשאפשר להשתמש בחסר תקנה או כשלום חרוץ? ובאותו עניין, כשנזכרים בשגיאות העבר, למה להסתפק בחרטה עמוקה כשרגשות אשמה משתקים נמצאים בהישג יד? ברור שנדרשת לשם כך מעט השקעה, אבל התוצאות יכולות להיות אדירות. רק תארו לצלכם את הרווח שתשיגו כשתגיעו בסופו של דבר לאמונה שהחשיבה השלילית שלכם משקפת בדיוק רב את המציאות. חמש, צפו לקטסטרופות. אני מקצר, שש, לא תודה להכרת תודה. הכרת תודה לאמללות היא כמו כל העבודה הקשה שהשקעתם באומללות תרד לטמיון. אם רק תתחילו להתעסק עם הכרת תודה. עם זאת, מדובר בנושא מאתגר מאוד משום שהחיים מלאים הזדמנויות להכרת תודה. תחילו אם כן בהתייחסות לכל מה שקיבלתם בחיים כאל נתון. אחר כך, מקדו את מחשבתכם בדרכים הרבות שבהם החיים ממשיכים לאכזב אתכם. ברמה הגבוהה ביותר תוכלו אפילו ללמוד למצוא את הרע שבטוב. לדוגמה, אם תקבלו העלאה משמעותית במשכורת, תוכלו לחשוב מיד על ההשפעה שתהיה לזה על תשלום המיסים שלכם. סלקו הכרת תודה מחייכם, והאומללות תהיה קרובה אליכם יותר מתמיד. מילה לסיום, יופייה של האומללות הוא בכך שככל שאתה משתף בה יותר את האחרים, כך אתה מקבל ממנה יותר. אז חלקו אותה בנדיבות, אומללות אוהבת, חלקו אותה בנדיבות, נקודה, אומללות אוהבת חברה. מעט סול, הרציג אתר, אש התורה. למה הזכרנו את זה עכשיו? תמיד אנחנו מחפשים מאיפה יצאנו אל העניין הזה. איך הגענו להזכיר את הרשימה הזו עכשיו? איך הגענו להזכיר את החכם והתם? זה בא מהחכם והתם. שהחכם הוא מקצוען בכל סיטואציה למצוא את האומללות. אבל לפני זה איך הגענו לזה? שזה חלק מקטנות מוחים. זאת אומרת, הרציונל שיש פה זה לא סתם רציונל, הרי המחשבות שלנו נמצאות שם לפעמים. זה נקרא קטנות מוחים. הקטנות מוחים הזו מושכת דינים. לכן, להביא אותי לגדלות מוחים זה לא רק עזרה עצמית, לראות בזה נתינה. זה כבר הסתכלות אחרת. אם אנחנו רואים מישהו שבמצוקה וזקוק לעזרתנו, אנחנו בשמחה ניתן את עזרתנו. ופה מחדש רבי נחמן שכל אחד מאיתנו זכאי לעניין הזה של אשרי משכיל אל דל. אתה הדל ואתה גם אשרי משכיל אותו. זאת אומרת, יש לך את היכולת להיות בבחינת אשרי משכיל אל דל ולהתחבר למימד של חסד ורחמים, שההפך מזה זה לא כדאי להגיד. ואז ממילא, אם מנסים את זה, אם לוקחים את התורה הזאת לקטע פרקטי, אני ממליץ לכם לנסות למצוא על זה את הליקוטי תפילות. יש מפתח בחלק מהספרים, גם ליקוטי תפילות על כל תורה, איזה תפילה יש על זה. והיא נזכה גם קצת לעיין בפסוקים ובמקורות. כי בעצם יש פה ידע שיכול לעזור לנו בזמנים שבהם יש קטנות מוחין. וקטנות מוחין שווה עניות. וגדלות מוחין שווה עשירות. שווה עשירות שווה רחמים. שווה חסד. שווה ברכה. אז אני רוצה להודות לכם על הקשב. על פניכם המאירות. פתחנו פתחנו בעניין הזה של הזכרנו את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ודיברנו על כך שכמה קשה בעם ישראל לזכור. אנחנו באופן מיוחד בורחים מהזיכרון. יש משהו שקשה לנו, זה לא תמיד לדון לקו זכות את הקושי ואחרי זה לתקן אותו, רק לא למהר להתעלם מהקושי. שימו לב שאנחנו באמת על הקושי לא רוצים לעמוד מולו. קושי של הזיכרון. כי בשביל לזכור מה רצו לעשות לנו, זה בעצם מצריך אותנו גם לזכור מה נועדנו להיות. וזה העניין הנסתר שמונע מאיתנו מלרצות ולזכור. כי אנחנו גם רוצים כביכול לא לזכור למה נועדנו. מה הייעוד. ואחרי זה יכולנו קצת לדבר, הזכרנו קצת היום את העניין של אחריות אישית תוך מאמרו של רבי יעקב גלינסקי, מי שרוצה לקרוא את זה אותי לפחות זה מאוד שמח. זה בספר והגדת בפרשת בשלח, ספר שמות פרשת בשלח, על העניין הזה של הסיפור של החסיד של רבי ישראל בירוז'ין וכל המהלך אחרי זה עד רבי אלעזר בן דורדיה. את הפסוק הזה אגב ניסיתי לנסח גם על דרך החיוב, שכתוב כי מרים הם על כן קרא שמה מרה. אז אם כבר עושים תהליך מתוקן, אז איך נאמר את הפסוק הזה? כי מתוקים הם, על כן קרא שמה מתוקה. אבל יש פה גם יסוד גדול. אם אתה, מה בעצם הרוז'ינר אמר לו? אתה באמת לא רוצה. אם אתה באמת מתוק, או אתה באמת טוב, או אתה באמת משהו עושה בו פריצת דרך, אתה פתאום תראה את הטוב הזה אצל אלו שחיים איתך, את העיקרים בעיקרים שלך. אפשר להגיד כי מרים הם, על כן קרא שמה מראה. כמו אישי בסוגיות, יש איזה, היא משקפת את מה שקורה איתך. יהיו ברוכים. בעזרת השם, בשבוע הבא זה יהיה לא ליום הזיכרון לחללי צהל, גם נעשה שיעור ונקדיש חלק מהשיעור לענייני דיומא בעזרת השם.